מעולה, היום ללמוד דווקא על כלי זהב וכלי כסף, זה ממש מתקשר למה שאנחנו לומדים היום. בעזרת השם אנחנו נמשיך הלאה. קצת העמקנו בשבוע שעבר והגענו לסתרים שכולנו ככה התרשמנו ולא, חוץ אתם הבנתם, אני לא כל כך, אבל אנחנו נמשיך הלאה. בעמודה בדף י"ד, בעמוד י"ד, העמודה השמאלית, היום אנחנו נבאר מושג נוסף. אני רוצה רק לומר הקדמה קצרה של משפט אחד, להזכיר לעצמנו, שאנחנו יודעים הרי שהמהר"ל כתב על העניין של תורה, ספר שלם, וזה ספר תפארת ישראל. ששם הוא מנתח באמת בכל הזוויות האפשריות, בין בפשטי המקרא, בין במראי חז"ל, בין בצד הפילוסופי, בין בצד הפנימי, את עניינה של תורה. אנחנו צריכים לזכור שמה שהמהר"ל רוצה כאן, הוא לא חוזר על עצמו, הוא לא כותב עוד פעם את אותו דבר, כי אחרי זה צריך להיות גדול כמו תפארת ישראל, שיש בו 60 ומשהו ויותר פרקים. אלא הוא מדבר, זה ספר בעצם לטיבות עולם, זה ספר בעבודת השם. זה ספר בבניית המידות. זה ספר כדי שמביאים אותנו למעלה אחרת באישיות שלנו. זה המטרה. ולכן, כמו שאנחנו יודעים במשנה של רבי פנחס בן יאיר, שעליו מבוסס המסילת ישרים, שתורה מביאה לידי א', ב', ג', ד', ה', ו', נכון? כמובן בסופו של דבר מביאה לידי ענווה. זאת אומרת, כאן אנחנו מדברים על התורה כמוצא, כמקור, כבסיס לעבודת המידות. לכן המהר"ל יהיה לו חשוב לבאר איזה מידות צריך על מנת שאנחנו ניפגש עם דברי תורה. ולכן בזה הוא יאריך. בפרק א' הוא דיבר על בקצרה על הגדרת התורה כשכל עליון, כשכל פשוט, כשכל שניתן מלמעלה למטה. ולכן וכיוון שכך, אז צריך לראות איך אנחנו מתחברים ואיך אנחנו מתקשרים ואיך אנחנו מבינים דברי תורה. הרי זה מעבר לתפיסה שלנו, מעבר לתודעה שלנו, הכלים שלנו מצומצמים והתורה היא נצחית. איך ניפגש? ואז המהר"ל מגיע בפרק ב' לבירור מושג הענווה. ואומר שכאשר מידת הענווה קיימת אצל המקשיב, אצל הלומד, יש דרך, לא במאה אחוז, אפילו משה רבנו אמרתי, שלמה ומשה, שיש תמיד את הנקודה שאומרת, הגיע לשיא המדרגה, עדיין לא מבין את כל דברי תורה. כי דברי תורה היא באמת דבר שהוא מעבר לכל יכולת לקלוט את כולה, זה ממש כבר כמעט הייתי אומר דומה לריבונו של עולם, שאי אפשר אף פעם לקלוט את הגודל הזה בתוך הכלים שלנו. אבל לפחות אפשר ליצור חלונות, שדרך החלונות האלה אנחנו מתחילים להבין על מה מדובר. מתחילים להבין קצת את המנגינה של העניין. לכן הוא מעריך בעניין הענווה. והסברנו, למדנו בשבוע שעבר על העניין של המושג הזה, של חשיבות הענווה, לקליטה. במשפט אחד נגיד, שזה הכי חידד, שכדי להיות, לשמוע, צריך קודם כל ללמוד להקשיב. וכדי ללמוד להקשיב, צריך להסיר את האגו. כי אם אדם שלא מקשיב, הוא מקשיב עם האגו שלו, אז תמיד הוא ילביש את מה שהוא שומע על העולם שלו. נכון? הדגמנו את זה. נכון? היה לנו הדגמה לדבר הזה. שאנחנו באים לשמוע בן אדם שממש מתנה את צרותיו, אבל אני כבר יש, על המשפט הראשון כבר יש לי תשובה. אבל לא הקשבתי לו בכלל, אולי הוא בכלל משהו אחר, אבל אני חי את שלי. זה אומר שבניתי מחיצה, הוא מדבר, אבל אני קולט את זה אחרת לגמרי. אבל אם אני פותח את עצמי ואני לא מתערב עד כמה שאפשר, ואני מקשיב באמת לסיפור שלו, ואני שואל באמת אליו, אני פונה אליו בהקשבה מלאה, ההקשבה הזאת בעצם פותחת את הדרך למפגש עם תורה. הדבר הזה כתוב בגמרא מסכת חגיגה, שהגמרא שואלת, איך אני אלמד תורה? יש כל כך הרבה דעות, כל כך הרבה דברים. אומרת הגמרא שם, מביאה זה, זה חלק מתוך סיפור יותר רחב, עשה אוזנך כאפרכסת. מה זה אפרכסת? מה זה אפרכסת? מה? אחרי זה לקחו את זה לטלפון. פעם היה דבר כזה שנקרא אפרכסת לטלפונים. כן, היום יש קופסאות לסתימת האוזן ככה. אבל איך זה? איך זה? איך זה? מה זה אפרכסת במקור? אפרכסת במקור זה כלי שהיו, בדרך כלל זה שימש, גם למשל במקדש, זה בקשר לקופת צדקה גדולה. יש מין פתח גדול, ויש מור משפך כזה, וכל מה שאני זורק פה, איזה מטבעות, הן יורדות למטה דרך אחור, אלא כלי. ובאמת, הפרקסת זה כלי הקליטה. יש איזה מין משפך כזה, וזה נקרא הפרקסת. ועשה עוזרך כהפרקסת, מה הכוונה? קודם כל זה עוזר, זה קצת מזכיר, נכון? אתה עושה ככה, אני יש לך כבר אפרכסת, נכון? יש כאן את הכלי הרחב, יש לי את החור שנמצא בפנים. עשה אוזנך, אגב, תקשיב, תקשיב. אתה רוצה ללמוד תורה? תקשיב. תלמד להקשיב, וזה נכון בכל דבר. אל תתש לך איזה מחלוקת בגמרא. מיד יש לי מה להגיד על זה. שזה סובר ככה וזה סובר ככה, גמרנו את הסיפור, ואני יכול להגיד את הסברה שלו. לא, תקשיב, תקשיב, תלמד עד הסוף. תקשיב טוב, מה הוא אמר? תנתח, תשאל שאלות, לא כדי להראות שאתה רוצה להגיע למה שאתה חושב, אלא תשאל שאלות אמיתיות. לא הבנתי בדיוק, תסביר יותר טוב. ולא כי אני גאוותן, ואני אומר, אני בטח מבין יותר ממך, אתה לא תצליח. לא, אני באמת רוצה לשמוע, תסביר מה אמרת. אמרת איזשהו טיעון, איזשהו עניין כזה או אחר. איפה לקחת? מה המקור? בוא נלמד את המקור הזה ביחד. נקשיב! זה ההיפוך. זה ההיפוך של ההקשבה. אז אומר המהר"ל, עכשיו אנחנו נקרא קצת, כדי להיות ענב, צריך מה? בואו נראה בעמוד השנייה. הוא כבר בארנו בנתיב הענבה, שיבוא בהמשך הספר. זה רק מראה, מעניין לך מהר"ל, כנראה הגיע את הספר מחדש. הרי מה זה כבר בארנו? זה רק בפרקים הבאים. כמובן, אחרי שיש את הספר, אני הוספתי מראה מקום, תסתכל שם. כי הענבה יש בה מידת פשיטות, כי אין מחשיב עצמו לדבר, כי זהו עצם הענבה. אבל המחשב עצמו לדבר, והוא חשוב בעיניו, הוא, הכוונה היא האדם חשוב בעיני עצמו. זאת אומרת, הוא חושב את עצמו לדבר, הוא אישו, הוא מציאות, הוא החשוב פה, והוא הכל סביב עצמו, אין זה מידת הפשיטות. לפיכך אין התורה במישהו שכל פשוט, שהוא שכל פשוט, ראוי לעמוד בו. התורה לא מתחברת, לא נדבקת בו, כי הוא לא פשוט. רק מישהו פשוט ואין מחשיב עצמו לדבר. וזה גדר הפשיטות אשר הוא ראוי לשכל. מה המושג שאנחנו צריכים להבין אותו פה בקטע הזה? מילה אחת. מה? פשיטות. מה המהר"ל מתכוון? יש לו פה מילה שהוא משתמש בה, והשאלה היא מה המילה הזאת? בעברית שלנו פשיטות, יש איזה משמעות? יש פשטות, יש פשט, נכון? מה זה פשיטות? צריך להבין.
זה פשוט מהמידות שגורמים לך להבין לא נכון.
אז איך זה, אז איך זה, אז מדין מה מגיע המילה פשיטות, מה זה פשיטות?
רוחב לב, כאילו.
בלשון התפשטות, התפשטות זה עוד מפעם מילה אחרת. התפשטות הוא דיבר בפעם, במודע הקודמת.
אבל התפשטות מכיוון ש, מכיוון שכאילו להתפשט, אבל לנסות לשמוע כמה שיותר.
אתה אומר פשיטות מצד היכולת להגיע למקומות שהם בעצם נראים רחוקים ממני, אבל אם אני לא מחשיב את עצמי, אז זה לא רחוק ממני, אני מקשיב לכל דבר. דבר יפה, אתה אומר. מה זה פשטות? מה זה פשטות? יפה, אתה אומר, יכול להיות שזה גם כנגזר מזה, השאלה אם זה המקור או שזה משהו נגזר, גם מה שאתה אומר, התפשטות. ופשטות, האם זה המילה, או שבעצם הפשיטות היא המקור, ויש לה כל מיני תוצאות. אחד, התפשטות, אחד, פשטות. להתפשט ממשהו שלבוש עליי, כאילו. התפשטות, בלשון של להפשיט את עצמי מהקליפות. אז אתם רואים דברים נפלאים, כנראה שזה באמת כל זה, זה הרחבות של המילה פשיטות, וננסה ביחד ככה קצת להבין, כי המילה הזאת חוזרת אצל המהר"ל המון פעמים, ואנחנו שלומדים עכשיו עם קיבוץ תלמידי חכמים כזה, נפלא, אנחנו רוצים להבין את המעבר למה שאנחנו לומדים, גם את המושגים, נכון? כל מיני דברים שדיברנו על חומר וצורה, ניסינו קצת להיכנס לעניין. אני רוצה להדגים את זה, ואולי מזה אתם תוכלו, נוכל יחד להגדיר. המהר"ל שואל שאלה בגבורות, בגבורות השם, שזה עניינו ספר, גבורות עוסק באיזה נושא? בגדול? מה? גבורות השם, לא, זה נכון, גבורות השם זה, אבל מה זה גבורות השם? קצת מזרח, בעצם כל הנושא של גיבוש עם ישראל. בסדר? נצח ישראל עוסק בגאולת ישראל, ותורה, ותפארת ישראל עוסק בתורת ישראל, נכון? הוא גם כתב ספר על ארץ ישראל, אבל נעלם מאיתנו. הוא קרא לזה ספר ההוד. תשימו לב שזה נצח, הוד, כל הזה, גבורות. נכון? הוא ממש, הוא תכנן, לא רק שהוא תכנן, אומרים שהוא כתב, אבל חלק נעלמו מאיתנו. תשימו, איזה, כמה עוד שיעורים בכיתת אמונה היו יכולים להיות, אם היה גם ספר ההוד. מה? זה חלק מנצח ישראל. לא, זה נצח. אבל מלכות, נכון, אין באמת, אין, זאת אומרת, יש כאלה שחלקם הוא לא כתב וחלק לא תחת ידינו. מכל מקום, בעניין של מצה, בסדר? בסדר, אני לא רוצה להרחיב למקומות אחרים, ופה זה נותן לנו הדגמה. המהר"ל שואל בפרק נ"א בגבורות השם, הוא שואל, מה העניין עניות אצל חירות. זאת אומרת, כשאנחנו יכולים מצה בפסח, איך היא נקראת? לחם? עוני. למה? כי לחם של עני, אחד הפירושים, נכון? וזה, כשאנחנו אוכלים את המצה בפסח, אנחנו אוכלים אותה בהסבה. למה? כדרך חירות. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא סותר בסתירה מיני ובד. זאת אומרת, מתוכו יש סתירה. לכאורה, המצה שהייתה צריכה, אם באמת רוצים לאכול דרך חירות, מה היה צריך לעשות? להביא עוגת קצפת שלוש קומות עם דובדבנים למעלה, ומעל זה גם מרציפן, ומעל זה בקיצר, ולהביא את זה ככה לאמצע השולחן, וכולם יושבים עם פה, זה כזה, משהו כזה, נכון? נו, אז למה? מה? בסדר, אבל אני רוצה פעם בשנה להראות את עצמי כבן חורין.
יש רק כל שבת.
הרבה נכסים הרבה דאגה, זאת אומרת, זה גורם בעצם, יש הרבה צרות מהאושר. הכיוון ודאי אתה צודק. בואו נלך עוד שלב. איך המהר"ל אומר? המהר"ל אומר, דווקא העני, זה מה שאתה אומר, בואו רק נעמיק בזה, מה שבעני יש משהו מיוחד שאין בעשיר. עכשיו, בואו נגדיר שני מצבים של מצה שלא יוצאים בידי חובה בפסח. זה פשוט בשביל ההדגמה. אחד, שני סוגים. אחד, מצב ולא? יפה, ולא חמץ. מה ההבדל בין לחם לבין מצה? שניהם זה קמח ומים בפשטות. אלא מה? מה? זאת אומרת, לחם זה מצה שחשבה שהיא אישו. זאת אומרת, התנפחה. זאת אומרת, להתנפחות. יש התנפחות. אני ככה מתנפח, נכון? זה דבר אחד, לכן חמץ אסור בפסח, אנחנו לא מתנפחים. אחד, שתיים. זה מה? מצה עשירה, נכון מאוד. מצה עשירה, שעקרונית, אגב, שתלמדו שם בגבורות השם, אז תראו שיש הבדל, כי מצה עשירה לא פסולה כמצה אם היא לא החמיצה. אבל לא יצאים בידי חובה בליל הסדר. למה? כי זה הדבקה חיצונית. זאת אומרת, יכול להיות שיש מצה, ועשיתי אותה במי פירות במקום במים. אבל לא ניכנס לזה. יש שני סוגים. יש מצב שההתנפחות, זאת אומרת שאני לא אני, זה בגלל שאני מנופח, ואז אני כאילו מרגיש את עצמי עשיר, שיש לי, יש לי, יש לי, יש לי. ודבר השני, שאני מוסיף על עצמי כל מיני תבלינים. זאת אומרת, אני מראה את עצמי כמתוק, אבל בעצם בא ביסוד. אז מה זה בעצם אני? איזה מילה אנחנו נקרא כשאני רוצה להגיד לחם עוני? מה? ענב, לכן זה קשור לפשיטות, אומר המהר"ל, וזה עניין הפשיטות, תקשיבו טוב. איך מצא שהיא לחם עוני שייך אל הגאולה? אומר המהר"ל, וזה כי העני אין לו דבר. אני אין לו דבר. הלאה. וזה עניין פשיטות, כאשר הוא עומד בעצמו. אז מה זה פשיטות? לפי זה כאן הוא מגדיר את המילה פשיטות, נכון? מכל מקום, הפשיטות מעלה היא מצד העולם שאין בו הרכבה. ובלילה הזה היו צריכים אל הגאולה, ולכן כאן הוא מסביר שבעצם הסיבה שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו, זה לא כי היינו מה? מלאי כל מיני דברים. להפך, היינו בממתת שערי תומעה. למה הוא גאל אותנו? בגלל הנקודה הכי קטנה אבל הכי גדולה. מה היא? מה שאנחנו. מה שאנחנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ראה את נשמתנו, נשמת עם ישראל, ראה שכאן יש משהו שהוא אמיתי, הוא אותנטי, הוא זה, ואז הוא גאל אותנו. בסדר? אז בעצם מה זה פשיטות? מה? לא מורכב. מה זה מבחינה נפשית? אנחנו מנסים להסביר את הענבה בסוף. אמיתי. זאת אומרת, המקור. אני מה שאני. אני מה שאני. אני לא מופיע בעולם כמנופח, אני לא מופיע בעולם עם המון המון תוספות, אני מה שאני. זה עבודת הענבה. עבודת הענווה היא באמת ליצור מצב שבו אני לאט לאט בונה את הכלי, וזה הכלי של קליטת תורה. איך אני יודע מה אני? אני לומד תורה. אבל איך אני יכול ללמוד תורה? הרי יש לי אוזניים שמלאות כל מיני דברים נוספים, אני צריך לעבוד על הענווה. בסדר? והענווה מחנכת אותי, מאפשרת לי להקשיב ולשמוע דברי תורה עוד יותר בהבנה. למה? כי אני ענב. אם אני שומע יותר בהבנה, אז זה עוד יותר, אני קולט, אני יותר קולט, אני יותר ענב. זה מין מעגל כזה שהוא כל הזמן חוזר. אז בואו נחזור עוד פעם. אז מה זה נקרא פשיטות?
המקור.
המקור, מה שאנחנו, האותנטיות. מילה טובה, אותנטיות, נכון? זה עושה מין רושם שאנחנו עוסקים בעניינים ככה משכילים כאלה. זה משהו אותנטי, זה משהו זורם, זה משהו שחי את עצמו בעצמו. זאת אומרת, פשיטות זה הרגע שבו אתה נמצא באקסיומה של החיים ולא במורכבות של החיים. בסדר? פשיטות, למה זה? ככה זה, זאת המציאות, זהו זה, אין מעבר לזה שום, זה לא מסובך, זה לא מורכב מתוצאה חשבונית, זה פשוט זה. לאדם יש נשמה, הנשמה היא קיימת. מאיפה אני יודע שהיא קיימת? אני חי אותה. זאת אומרת, הנשמה שנתת בי, זהו, יש לי נשמה. הנשמה היא המיצג, ההופעה של הפשיטות של החיים בתוך ההוויה שלי. הווה אומר, להיות ענב זה להיות אני, להיות פשוט, להיות פשיט. אז מה זה פשיטות? מה זה פשיטות לפי זה? שהוא מדבר על הפשיטות פה, ודבר על הפשיטות פה, הענבה שיש בו מידת פשיטות. להיות אני בעין, זה בסדר, זה כלי, אבל להיות אני. אבל רגע, 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 לפני רגע אמרנו שאני זה מאוד גבתני להיות אני, רגע, איך אני, לא הבנתי. לפני רגע אמרנו שאם אני כל הזמן אני, אז אני מתרחק, כי אני נמצא בעני שלי. מצד שני אני אומר שלא, אני האותנטי שלי, זה המפגש שלי עם הדברים האמיתיים. אז איך נסביר? זה כבר אתה מרחיב, קודם כל נסביר, מי אני?
אני זה כמו שאני בקטנות שלי, זה אני קטן. אבל יש תענית, היושות שלי, זה הבעיה.
מעולה, יפה מאוד. זאת אומרת, אני חושף את מי שאני באמת, לא מפני שאני רואה את עצמי כבעל מעלה, אלא כי זאת ההגדרה שלי. זהו, עם זה אני חי. זאת אומרת, אני מנותק מתוספות, מכל מיני התנפחויות, נמצא במצב שאני שומע את ההקשבה המלאה שלי לחיים שלי. בסדר? מובן? ולכן אומר המהר"ל, שמי יכול להתחבר ולשמוע ולקלוט דברי תורה? מי שחי בעולם, שהוא חי גם, יש למשל, פעמים רבות, כשיש ילדים קטנים, הרבה יותר קל לחנך אותם ליראת שמיים מאשר אדם מבוגר. למה? זה נכון?
יש להם ביטול גמור, הם יודעים בתת מודע שלהם, הם חייבים ללמוד כאן, אין להם
עצמם כלום. כן.
היצר
הרע שורש. דוד, נכון. זאת אומרת, הקליפה של יצר הרע עדיין, הם לא עובדים על תדמיות, הם מה שהם. הם זורמים בתוך המציאות של עצמם. ולכן הם מסוגלים להיפתח ולשמוע דברים גדולים בצורה הרבה יותר חלקה וזורמת מאשר אנחנו, שאנחנו כל דבר מעבירים דרך הקליפות, השכל, או עד שלא, אנחנו לא נשפוט ולא נוכיח ולא נשתמש בכלים שלנו כדי לאמת את הדבר, אנחנו לא מוכנים לזוז. אבל אצל הילד זה לא ככה. ולכן הרבה פעמים ילדים הם נכונים ליראת שמיים יותר מאשר מבוגרים. זה סוד הסיבה שנאמר, יש ויכוח כזה, לאיפה צריך לשלוח ילדים. זאת אומרת, האם החינוך שחינכו ילדים, לא, עכשיו מדבר על חינוך של תורה, בסדר? לא מדבר באופן כללי על חינוך רחב, שפה אותו, יש כל מיני שאלות. אבל יש פה, כאן בשכונה הזאת אפילו, יש גני ילדים שהם גני ילדים, כמו שכולנו היינו, אולי חלק מכם לא, אבל כולנו היינו בגן ילדים, ואלה כאלה שלא מצליח להבין איך הם בגלל ידים כאלה, חכמים בטח מיד היו בבית ספר לפי הזה. אבל יש זה, ויש תלמודי תורה פה, נכון? תלמוד תורה מורשה, יש פה כמה. מה הנקודה המבדילה? מספר השעות שלומדים תורה?
מה לומדים?
מה לומדים? גם פה לומדים פרשת שבוע וגם פה לומדים פרשת שבוע. מה?
האווירה.
מה זה האווירה? זה לא רמת משכל, האווירה.
מה העיקר?
מה? מה העיקר? איך זה עובר לילד שזה מה העיקר?
בשמחה או בעצבות.
הכל סובב סביב זה. זה נמצא בשמחה. זה נמצא בהוויה של אני חלק מתוך הדבר הזה כחיים טבעיים, כמשהו פשוט. לא יודע אם שמתם, אם אתם מכירים, ראיתם, ואיזה ילדים שנאמר גדלו באיזה, בשבילהם זה חוויה אדירה להיות חלק מהתורה. מה? אוי, בניסיון, מה אתה אומר שמה? באופן פרטי אין דרך שאידיאלית, כי יש גם כדברים שצריך בהחלט כיוונון מאוד מדויק. בסדר? זה נכון. אבל אתה מסכים לעיקרון? זאת אומרת שילד שחי תורה, שחי אווירה, נבנה על משהו, נחשף באישיות שלו משהו אחר, מאשר מי שנכנס לגן ששם עושים נורא דברים נחמדים, אבל לא...
זה
באמצע. באמצע זה באמת מושג רחב מאוד, כי צריך להגדיר את האמצע. אבל אתה מבין, אתה מקבל את עובדת היסוד הזאת, זאת אומרת, של היכולת לחוות משהו מבפנים יותר קל בגיל הילדות. זה נכון. יפה. וזה העניין שאנחנו בעצם צריכים לחזור באיזשהו אופן, לחזור לרגע של הפשיטות, שהוא הרגע הראשון, לפני שנולדנו. זה המקור, כאילו. עכשיו, נכון שזה לא טעות שנולדנו ואחרי זה יש לנו שכל, אלא זה הופך, זה השילוב של ענווה מצד אחד, של ונחנו מה, מצד שני של בשבילי נברא העולם, נכון? מצד אחד של אם אין אני למי לי, מצד שני כשאני לעצמי מה אני, זה תמיד הולך ביחד. ובשביל זה נולדנו בעולם, קיבלנו נשמה שהיא פשוטה. היא יכולה להתחבר לנקודות של החיים הגדולים בחייה, זה כוחה. היא חיה. אבל מה? היא מתלבשת, היא באה לידי ביטוי בהמון כלים ומעגלים של חיים. ואז עם אלה היא מסתבכת. והמטרה היא לא להזניח. להיות מצד אחד איש אמונה עם רגשות טבעיים הכי גדולים בעולם, מצד שני להיות החוקר הכי גדול בעולם. בסדר? כמו שהרב קוק מסביר על המשפט, אדם הוא בהמה תושיע השם. מה נכנסו פה הבהמות פתאום באמצע הזה? לכוונה היא, באדם יש שתי בחינות. יש בבחינה אחת שבחינת אדם, ויש בחינת בהמה. זאת אומרת, יש את הצד שהוא, בהמה כאן זה בלשון החיובית, שיש לו טבעיות, הבהמה פועלת על פי טבעה. מצד, האדם זה מצד שכלו. ושני הדברים האלה ביחד, כשהם מקבלים כל אחד את המקום שלו, אז הרי אנחנו זוכים להתקדמות, וזה תושיע השם. בסדר? אז מה הוא אומר כך? הוא אומר, מושג הפשיטות זה להיות במקור, להיות מחובר למקור, למה שאני באמת, למה שאני לפני שהתחלתי לחשוב על עצמי בתור אישו, בתור מרכז. ואיך עושים את זה? זאת עבודה על מידת הענווה. לכן אומר המהר"ל, ברגע שיש עבודה על הדבר הזה, מיד יש לנו התקדמות ביכולת להבין וללמוד תורה. והוא ממחיש את זה במה שראינו, כבר דיברנו עליו לקראת הקטע הבא, וזה שאמר אחר כך, מה אלו שלושה משקים אין נשמרים אלא בפחות שבכלים. ורצה לומר, כי אלו המשקים, השינוי בהם בקלות מאוד. שלושת המשקים, יין, חלב ומים, טעם לוואי מאוד מאוד מצוי בהם. הם כל כך עדינים שאם לא שומרים אותם כמו שצריך, מתחילים לספוח לתוכם טעם לוואי ויורד האיכות של זה. לפיכך, צריך להם לפחות שבכלים, כמו כלי חרס, שאינו פועל במשקה מצד הפשיטות. זאת אומרת, כלי חרס הוא הכלי שהוא לא זורק החוצה, הוא תמיד קולט פנימה. נכון? זאת אומרת, חרס הוא בולע ולא פולט. לכן אי אפשר להגעיל כלי חרס, צריך לשבור אותם. למה? כי הוא רק בולע, והוא לא, אי אפשר אחרי זה לשים אותו באיזשהו כבשן, או באיזשהו מים רותחים, הוא לא יוציא את מה שנבלע בפנים. הוא כל הזמן מקשיב. כלי חרס, יש לו רק את תכונת ההקשבה. בחוץ הוא נראה נורא לא מרשים, אבל בפנים הוא דווקא מקשיב, הוא מקבל. אבל הכסף והזהב משנה את המשקה, נכון? הזכרנו את זה. אמרתי שאפילו בדקתי את הדבר הזה מבחינה מדעית. אם זה באמת ככה, כן. אם שמים יין בכלי מתכת, אחרי זמן, מרגישים איזה טעם קל של חלודה ביין. וזה בגלל שהמפגש יצר מצב שהכלי של המתכת פלט. לכן גם אפשר להגיל אותו. אנחנו נושאים את המים מותרים, אז הוא פולט מה שיש בתוכו. אז עם אלה, הוא פלט את הטעם שלו לתוך היין, לתוך החלב. ואז זה כבר לא הטעם של היין והחלב שאני רוצה. והתורה הרי היא יין וחלב, לכן זה נמשל לזה. חייב להיות מדויק. אם אני משהו, אם אני לא פשוט, אז אני כל הזמן מתערב באגו שלי, בהבנה ובלימוד ובקליטה, כי כל הזמן אני מכניס את העני שלי בפנים. ולכן נהיה הטעם חמצמץ. כי אני רואה, לא לומד תורה, אני לומד את התורה דרך מה? דרך כלים שלי, אני אומר, זהו, אני לא מקשיב. אני מכניס את עצמי לתוך הלימוד. ברגע שהכנסתי את עצמי לתוך התורה, זה לא דבר השם. וזהו מפני שאין הכסף והזהב פשוט, כמו שהוא פשוט, פחות שבכלים. זאת אומרת, כסף וזהב הם יותר מורכבים. ולכך משנה את המשקה. ואם משנה את המשקה, אז חזרנו לשאלה, איך אפשר ללמוד תורה? אנחנו לומדים את עצמנו. אבל מצאנו הרי בעולם, זה לא דבר תיאורטי. שהתורה היא דבר מאוד, ללמוד תורה זה דבר מאוד מסוכן, נכון? קמו תנועות שלמות שרצו לקחת את התורה ולהגיד, כן, זאת התורה, אבל אנחנו נפרש אותה איך שאנחנו רוצים. נכון? יש דבר כזה. יש הרבה כאלה יהודים, נכון? נפרש את התורה איך שרוצים. ואז אם אלה, זאת לא התורה. אנחנו כבר לא תואמים את הטעם. זה כבר טעם לוואי. זה כבר לא הטעם. בשביל זה אנחנו צריכים להגיע לרגע שבו אין מעורבות כוחנית, נקרא לזה, של הכלי בתוך התוכן. לכן זה כמו כלי חרס. ולכן התורה גם אינה אומרת, אלא מי שדעתו שפלה, כי כאשר דעתו שפלה, יש לו מידת הפשיטות, כפי שאמרנו. מה זה מידת הפשיטות? הוא לא יוצר מפגש כוחני של תראו, אני פה, יש לי, זה אני מנופח, זה המצע שראינו. לא, אני פשוט מקשיב. אני לומד תורה לא מצד האגו, אלא מצד היכולת להיות פשוט. לחבר, לראות מה אני יכול לקלוט, קליטה של חיים, של הדרכה לחיים, מתוך מה שקיבלתי. ואם אין דעתו שפלה, לא תעמוד עמו, התורה השכלית, ואז התורה תהפך להיות משהו שהוא יצירה שלו. ממילא, זאת לא התורה. ושוב אני רוצה להדגיש את מה שאמרתי. אין הכוונה שאסור לי לשאול שאלות טובות, וכל ארון הספרים מלא בדברים שאנשים חידשו. אבל יש הבדל בין לחדש, כי אני רוצה להבליט את התפיסת העולם שלי מראש, או שיש לי בנשמה כיוון מסוים. הקדוש ברוך הוא ברא 60 אותיות, 60 ריבו זוויות בתורה, נכון? ומתוך הקשבה אני מגלה את הנקודה המיוחדת שלי. ואז זה פתאום דבר נפלא. הרב קוק, שהוא נאמר, היה לו אות בתורה, שזה אות הגאולה. חזון הגאולה. הוא לא ישב ואמר, אני אדם מאוד חשוב. מה שאני חושב, זה כנראה האמת. עכשיו בואו נבנה סביב זה תיאוריה, אידיאולוגיה, ספרים נכתוב. זה לא היה מחזיק מעמד, זה כבר היה מידה. אבל הרב להפך, הרב מקשיב. הוא מקשיב. כותב על זה אפילו שיר, שהוא מקשיב, הוא פתאום מתחיל להרגיש שהאותיות מתחילות להתחבר לו למילים, והמילים מתחילות להתחבר לו למשפטים, והמשפטים מתחילים להתחבר לו למנגינה, והמנגינה מתחילה להתפשט בכל דבר, ופתאום הוא רואה את כל העולם שהוא מדבר אליו בשפה אחרת, לא כי אני עכשיו ברגל גסה נכנסתי ואמרתי, מכאן ואילך אנחנו חושבים אחרת, אלא הרב ענוותן ביותר, נכון? ממש, ענוותן ביותר מבחינת המידות. מה, זרקו עליו בירושלים, שפכו עליו מהחלון כל מיני זה, כי כעסו עליו. אתה מכיר את הסיפור הידוע, נכון? שאחד מהקנאי ירושלים, הרב היה לו הרבה מכל הקנאי ירושלים, היה לו הרבה ויכוחים. אחד מהם מאוד 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 קיצוני, שממש הרב עבר במאה שערים מתחת לבית, והוא שכח ושפך איזה סיר של זה עליו. ואחרי זה כמה חודשים, אותו בן אדם היה נזקק לעזרה גדולה מאוד. היה איזה צורך לניתוח או משהו, לבא, והוא בא לרב. והאנשים מסביב אמרו, אתה נראה לי, זה, הוא, אתה יודע מה הוא עשה לך? הוא זה שפרסם את כל הפשקווילים. הוא זה. אז הוא אומר, מה, אני לא משהו בסיפור הזה. אם עכשיו הוא יהודי זקוק, אז הוא זקוק. מה גברים אחרים יהיה? עכשיו צריך להבין, אפשר לעשות את זה בתור הצגה, אבל שאדם הנבטן באמת, הוא אומר, אני בסך הכל שליח, מה שאתה צריך לעשות, נעשה במיטה בלי קשר. זו עבודה עצומה, אבל ברגע שהיא קיימת, פתאום מתחילים לשמוע את העולם. פתאום מתחילים לשמוע את השירה שיש בעולם, את הזוויות, ומקבלים אותם באהבה, כי כל אחד הוא נשמה, נקשיב לכל אחד. ואז מתגלית הנשמה הטהורה והאותנטית של כל אדם הלומד. ואז הוא בעצם יכול להכיל את התורה דרך הנשמה שלו. לא כי השתלטתי, אלא כי הקשבתי. וזו הפשיטות הגדולה ביותר. שנזכה, רבותיי יקרים, זו עבודה גדולה, אבל היא עבודה מקסימה, כי חוץ, כי כל מה שאנחנו עובדים להדיר את עצמנו, בסוף הבלון מתפוצץ. אבל אם אנחנו מתחברים לנצח, אז אנחנו גדלים באמת. שנזכה בעזרת השם, כן, טוב, ביום חמישי, נכון, נמשיך את מלאכת השם. יישר כוח גדול, בוקר טוב.